למי מושלם, יסודות המודעות העצמית, בעמוד 38. עמוד 38. בואו נתחבר למקום של אתמול. אני קורא את זה מתחילת פסקה שנייה. ננסה להתקדם קצת. למדנו אתמול את השורות הראשונות, אבל נחבר אותם לדברים שעוד לא למדנו. בואו ניקח לדוגמה. הוא מתחיל לפרט עכשיו את דרכי ההתנהגות של שני הטיפוסים, סוגי הטיפוסים. הטיפוס הלחוץ והטיפוס החלוץ. הטיפוס הלחוץ והטיפוס הרגוע לנוכח מצב זהה. מהפכה בחדר האורחים, כדוגמה, מהפכה בחדר האורחים. בואו ניקח לדוגמה את המהפכה בחדר האורחים כמצב יסוד ונבחון שני דרכי התנהגות, אחת דמיונית ואחת שכלית, לאותו המצב. מצב פשוט, מהפכה בחדר האורחים. מצב בנאלי, מצוי, שכיח. מה גורם לנו להילחץ ממנה? כן, באמת זה לא מובן על פי שכל ישר, למתבונן מן הצד זה לא ברור, הרי בסך הכל עומדות לבחירתנו מספר אפשרויות. מעשיות. הבעיה שיש פה לפנינו היא בעיה מאוד מאוד פשוטה, וברת תיקון ופתרון, בלי רעש יותר מדי, פשוט מאוד. לנקות ולסדר בעצמנו, יש לנו שתי ידיים, שתי רגליים, אנחנו בריאים ברוך השם, לנקות ולסדר בעצמנו. או לחלק את העבודה בין הילדים, או לשלם לעוזרת שתעשה זאת. למה הפתרונות האלה לא תופסים? כן? למה הפתרונות האלה לא תופסים? למה הם לא רלוונטיים? למה הם נתפסים איך נקרא לזה? פשטניים אולי מדי, או, זה לא המילה המתאימה, אבל לא מציאותיים, נקרא לזה כך. למה? זה נורא פשוט. זה א' ב', זה הפשט. לנקות ולסדר, חלק את העבודה, שלם לעוזרת. אם כן, לשם מה הכעס? כלומר, האירוע הזה הוא כנראה משמעותו, או האתגר שהוא מציב, הוא הרבה מעבר לפתרון הפשוט של לסדר וזהו. יש פה משהו נוסף. האירוע הזה משדר משהו נוסף. נתפס באופן אחר. לא כבעיה שזוקקת פתרון וזהו. נשפכה הכוס, נקה. את המים, אסוף את השברים ותהיה זהיר להבא. יש פה עוד משהו. האירוע הזה משמעותו היא הרבה מרחיקת לכת, הרבה יותר מרחיקת לכת מאשר האתגר המעשי שעומד לפנינו של התיקון ותו לא. יש פה משהו מעבר לזה. אם כן, לשמה הכעס? האם הוא יגרום למהפכה להיעלם? מה תפקיד השאלה פה? כדי להעביר אותנו למישור אחר. מי המישור הביצועי, המציאותי, כן? של לתקן. עכשיו עוברים למישור אחר. באמת, המטרה שלי זה לא רק, כן? כלומר, שאני רואה את הבלגן בחדר האורחים, אני לא רק מחפש שהבלגן ייעלם. יש פה עוד מסר מבחינתי. שמי שלא נמצא במצב הנפשי שלי, לא יקלוט אותו. לא יקלוט אותו. אתה רואה לפעמים מישהו בבוקר, חבר שלך, ואתה הולך עם חבר נוסף, ואתם רואים את האדם הזה. שניכם רואים אדם אחד. אתה עובר לידו ואומר לו, אחרי התפילה, בוקר טוב, מה נשמע אחי? בסדר, אתה בא לבית המדרש? כן, עוד מעט אני מגיע. והשני? לא עונה, לא אומר בוקר טוב. למה? מה הבעיה? הרי ברגע שהחבר עובר מולי, בשעת בוקר כזו, הדבר הכי פשוט זה להגיד בוקר טוב, להקדים שלום. למה שני לא עונה? כי מבחינתו המפגש עם אותו אדם, הוא, המשמעות שלו היא שונה לחלוטין. יכול להיות שהמשמעות שלו זה פגישה עם אויב. אותו חבר, הם הסתכסכו אתמול. יש ביניהם... אז המפגש, משמעותו עכשיו, זה לא בוקר טוב. המפגש מבחינתם, או מבחינתו, זה הזדמנות לנקם. להתעלמות. יש פה יחס שונה. כן? ואותו התייחסות נפשית גורמת לו מתח גדול בשעה שהוא רואה את הזולת. מתח גדול, הוא כבר לא מסוגל להתייחס לאירוע הזה בתור הזדמנות לאמירת שלום. זה כבר מבחינתו מסעיר אותו הרבה יותר. יש לו משמעות אחרת לאירוע הזה מבחינתו. איזה משמעות יש לבלגן בחדר האורחים מבחינתו של על החוץ? מה קורה כאן? לשמה הכעס? האם הוא יגרום למהפכה להיעלם? שואל האדם התמים. למה הכעס? זה יפתור את הבעיה? לא הבנת כלום. פתרון הבעיה מבחינתי זה לא העיקר. תקשיב טוב את הבעיה שלי. התשובה לכל השאלות נעוצה במחשבות שמתרוצצות במוחנו. המהפכה בחדר האורחים זה טריגר למחשבות נוגות ומסובכות מאוד. מהפכה בחדר האורחים, אגב, זה לא היום הראשון שיש מהפכה, גם אתמול הייתה מהפכה, גם אם יש משפחה ברוכת ילדים, אז יש כל יום מהפכה. יכולה להיות מחשבה כזו כשלא שולטים במחשבות. כשלא שולטים במחשבות ומעדיפים את המחשבה החיובית. מהפכה בחדר האורחים? יופי! הילדים שלי פעילים, אלה אי אנרגיה. אבל שלא מפקחים על מחשבות ובוחרים במחשבות היותר טובות, אז יכולה להיכנס מחשבה כזו. איזה מין חיים יש לי? כל יום אני מסתובבת סביב המהפכה בחדר האורחים, סביב החיתולים, המוצץ, כל הזה. איזה חיים יש לי? זאת אומרת, השאלה המעשית פה לתקן את המהפכה, זה לא השאלה. המהפכה היא מעוררת נקודה הרבה יותר עמוקה, שאלה הרבה יותר מהותית. החיים שלי על הפנים. אני מסתובבת כל היום בין תנור וקיריים. מה אני עושה כל היום? שוטפת כלים, תולה כביסה, משלת אוכל לילדים אל הבעל שלי, מסדר את המיטות, דבר בפה, הולכת, אני יודע מה, הולכת לאיזו עבודה שאני לא אוהבת, כדי קצת לעזור בפרנסה. איפה החיים שלי מונחים? ממילא שניגשים באווירה כזו, בגישה כזו למהפכה בחדר האורחים, שניגשים למהפכה בחדר האורחים מתוך המהפכה בחיים שלי, אז השאלה מה עשיתי לא רלוונטית. איך לסדר את הבלגן? אני לא שם בשאלה, הלוואי והייתי במקום הזה. אם הייתי במקום שכל מה שמטריד אותי זה איך לסדר את הדברים, אני יודעת, התשובות הן מאוד פשוטות. אבל לי זה אומר משהו אחר. זה מעורר בי מחשבה אחרת. הנה, כשמהפכה בחדר האורחים מעלה את השאלה הקרדינלית, המהותית של איך נראים החיים שלי, אז ודאי שמהפכה בחדר האורחים תגרום לי ללחץ. לא רק המהפכה בחדר האורחים, אפילו לתלות את החיתול. היום לא תולים חיתולים, בזמננו היו תולים חיתולים. אפילו לתלות את הבגד על החבל, זה יכול להיות סיבה ללחץ אטומי. למה? אני תולה את הבגד על החבל עכשיו, אבל מה הדמיון אומר לי? כל חיי אני אתלה. כל חיי אני אתעסק עם חיתולים. אז אני לא יכול כבר לתלות בנחת. המעשה הפשוט והבנלי הזה הוא סיבה ללחץ אטומי, כי הוא מזכיר לי שחיי מסתובבים סביב חיתולים. זה הנקודה. מחשבות מרחיקות לכת, מוגזמות, מועצמות, יוצרות ציורים שליליים, שחורים, פרובלמטיים, שיוצרים בעייתיות כאילו לא פתירה. איך נראים החיים שלי? זה בעיה לא פתירה. אמירה כזאת, איך נראים החיים שלי? זה בעיה לא פתירה, כי החלטת שהחיים שלך נראים. איך לא תיכנס ללחץ? איך לא תיכנס ללחץ על פי המחשבה הזו? אפשר לשאול להגיב את אותה השאלה בצורה אחרת לגמרי. איך אני יכולה למצוא את הערך בחיי גם שאני שוטפת כלים 4 פעמים ביום? נגיד, זו שאלה אחרת לגמרי. לא להחליט שחיי הם לא חיים בגלל שאני שוטפת כלים 4 פעמים ביום. איך אני יכולה להפיק את הערך בחיי משטיפת כלים? שאלה אחרת לחלוטין. המגמה שלה היא שונה לחלוטין. ההיערכות הנפשית שלה היא שונה לחלוטין. שלא יהיו דברים האלה קלים בעינינו. לכאורה זה נראה כי אנחנו מתעסקים פה ב... זה לא, זה תשקיף של מה שזורם במחשבותינו. כל אחד מאיתנו, במהלך היום, הוא נע על הציר של לחוץ וחלוץ. פשוט. או שאתה לחוץ, מגזים, מעצים בעיות, או שאתה חלוץ, מתון, קונקרטי, ענייני, מחפש פתרונות סבירים. אחד מהשניים. זה לא הדברים שמתרחשים בעולם אחר, בגלקסיה אחרת, אצל השכן. אנחנו עומדים בפני המבחנים האלו, לא יודע אם אתם, אבל אני, יום יום. יום יום. אתם יודעים שיכולה להיות אישה שהבעל לא שולח לה אס-אמס חצי יום, ויכולה להיכנס לדמיון איומים וללחצים נוראים? חצי יום הוא לא שלח לי. במקום להיות מעשית ולהגיד, אולי הטלפון נגמר לו הבטריה, יש כל כך הרבה סיבות. ודאי וודאי זה לא מעיד על כך שהוא לא אוהב אותי. במיוחד אחרי שהוא מוכיח לי את זה יום יום. אבל היא מעדיפה להיכנס למחשבה אחרת. וואו. יש כאלה חושבות, מי יודע, לעכשיו הוא ככה, ולשב הוא ככה, והוא לא עונה לי, לא אכפת לו ממני, ולא שם, וזה, וזה. ואהבה נכבד, ואהבה נגמרת. היא מכניסה את עצמה לתא לחץ נורי. אז זה מאוד מעשי הדברים האלה. אז אנחנו צריכים באמת סבלנות ופתיחות להיכנס לניואנסים הדקים האלו שאני פה קצת מדבר עליהם, לא להרגיש שזה מאמיס. כי אין מנוס, אנחנו חייבים לדבר על הדברים. איך אומר רוחות צדיקים? השער הראשון, שער הגאווה. ומה טוב שנזדמן תחילה, כן, לכל השערים. איך אתה אומר שבא? כן, השער הראשון שנדבר בו הוא שער הגאווה. ומה טוב שנזדמן לפנינו, לפני כל השערים, שנדבר בו. אם אתה לא מדבר על הגאווה, אתה לא יכול להבין אותה. אתה לא תצליח להשתלט עליה, כי אתה לא מבין את החוקיות שלה, אתה לא מבין את השיטתיות שלה. אנחנו מדברים על הדברים כדי, ופרסו הסמלה, כדי לפרוס, הייתי אומר, להתמצא יותר במפת ההתנהגות שלנו, שנוכל להבין יותר מה אנחנו עושים במהלך היום, שהמעשים שלנו לא יהיו ספונטניים, הרגליים, בשליפה מהמותן, בלי מחשבה. אנחנו עושים פה תהליך מחשבתי שמאפשר לנו לחקור את מרכיבי ההתנהגות. בשעת מהפכה, בשעת זה, לא משנה, אמרנו, זה יכול גם לקרוא את המצבים האלו. בשעה שאתה נכנס לסוגיה בגמרא, אני זוכר את עצמי בתור תלמיד, שלפעמים היינו נכנסים, כן? היינו נכנסים לתלמיד בגמרא, היינו נכנסים איזו סוגיה, והייתי רואה אפילו איזה תוספות ארוך. וואי, 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 וואי. תוספות ארוך. הייתי נתקף בפחד מהתוספות. מהתוספות עצמו הייתי נתקף בפחד. ממש לא רוצה להגיע לתוספות. בוא נלמד רשי, רשי. לא, אבל חייבים, הרב אמר בדף ללמוד את התוספות, דיבור מתחיל, אחי נמי. צריך לקרוא את התוספות. רגע, רגע, בואו קודם אולי נקרא עוד פעם ברשי, רגע. מה הפחד? מה העניין? בוא נלמד את התוספות, מה יש לך? לא יודע, מפחד, אני מפחד להיכנס לשדה המוקשים הזה, אני לא יצא משם בחיים. הפכת את זה כבר שדה מוקשים, לא תצא בחיים, מה קרה לך? זה התוספות. לא תבין, נשאל, יש את הרב, נושא ונותן. נשאל אותו, יעזור לנו, מה הבעיה? מה, אתה כל כך מזלזל בנו? אנחנו חברו אותה, ברוך השם, יכולים להתגבר לתוספות? קצת מחשבה, קצת התבוננות. חלשים מאיתנו הצליחו להתמודד עם התוספות. מה הפחד הזה? נתקף בפחד מתוספות. הקצרים יותר קשים מהארוכים. אגב, קצרים יותר קשים מהארוכים הרבה פעמים. הם נמרים ברמיזה, מסתירים בתוכם הרבה יותר. בסדר? טוב. אז נמשיך לעקוב כאן, אם כן, לשם מה הכעס, איזה מאו, אלא מה? התשובה לכל השאלות נעוצה במחשבות שמתרוצצות בעינינו. הנה הנפץ, הנה המראום, כן? איזה מחשבות מתרוצצות במוחנו, איזה מראום מתרוצץ, איזה מין חיים יש לי, החיים על הפנים ולא על הפנים, כן? איזה מין חיים יש לי, כן? ועכשיו מתחיל פה להתפתח היסוד ההשוואתי, שימו לב. היא לא מסתפקת בזה שהיא אומרת איזה חיים יש לי, או הוא לא מסתפק, כן? אם זה בעל גבר, אלא מתחיל היסוד ההשוואתי, שהוא עוד מחמיר את המצב הרבה יותר. תסתכלו עליי לעומת מישהו אחר. בני אדם אחרים עסוקים בדברים חשובים באמת, ואיכן אני? אני זוכר את עצמי יושב במשרד שלי, שהייתי רכז חינוכי במדרשת איתמר, כן? רכז חינוכי מדרשת איתמר, והיה לנו סמינרים בימי שבוע, בסופי שבוע בדרך כלל. וכל השבוע לא היה הרבה מה לעשות. הייתי יושב במשרד, ורוב הזמן קורא את דפי המשוב מהסמינר, ותופח לעצמי על השכם, כן? על הקומפלימנטים שהתלמידים כתבו. איי, כבר 12 שנה אנחנו בבית ספר, ולא היה לנו אף פעם פעילות כזו, פעם ראשונה שמדברים איתנו על אמונה בגובה העיניים. ואני קורא את הדפים, מבסוט, מבסוט. אבל חוץ מזה לא עושה שום דבר. מכין את הסמינר לפעם הבאה, כן? מרים טלפון למדריך כזה או אחר, פה ושם. מכין איזה מערך שיעור בסיסי או משהו כזה, ביום שני כבר נגמרת העבודה. ואני מסתכל מהחלון ורואה את הרב רקנתי, צדיק כזה, כן? עד 120, שליטה. אני רואה אותו יורד לחממה שלו, במרץ ככה, בצעדים, נכנס לחממה, שוטל, עושה מה שצריך. איזה משמעות, כובש את השממה של השומרון, החממות הראשונות בשומרון, של הרב, הרב אברהם רקנתי, סליחה. אני מסתכל מהחלון ואומר, מה אני עושה? יושב פה מתבטל בתוך המשרד, מה אני עושה, מה אני עושה? חזרתי הביתה, כל יום הייתי חוזר הביתה לארוחת צהריים, איכשהו ככה, שומר את זה לעצמי. יום אחד אמרתי לאשתי, שמי, זו תקופה ארוכה שאני פשוט מקנה ברב רקנתי. אני יושב בתוך המשרד מתבטל, הוא יורד לחממה במרץ, עובד, יש לו, כן, במה לעסוק. אני מרגיש קנאה, אני משווה את מצבי למצבו. אמרה לאשתי, תשמע, אתה מרים טלפון, לא, אתה לא מרים טלפון, אתה נוסע למכון מאיר. כמו אשתו של רבי עקיבא, שאמרו, הוא הולך לבית המדרש. הייתי גר אז באיתמר לפני 23 שנה. אתה הולך למכון מאיר, ואתה אומר לרבי גון שאתה רוצה להתחיל ללמד. את בטוחה שזה הדרך? זה מה שאתה יודע לעשות. אם אתה תשב כאן בתוך המשרד, מיום שני בבטלה גמורה, תחכה לשבת, ועוד בסוף הקבוצה תבטל את הסמינר, אתה תגיע לשגרן. לך תעשה את מה שאתה יודע לעשות. אתה עושה את זה כל כך יפה בסמינר, בשיחת פתיחה, בסדנאות, בשיחות אישיות עם התלמידים, סופי שבוע. לך תעשה את זה בגדול! כן? את בטוחה שזה? אבל תלך, כן, כן. עליתי על האוטובוס ביום ראשון. הגעתי לפה. באתי לרב ביגון. מה נשמע? 6 שנים לא נפגשנו. לא הייתי פה באזור בכלל 6 שנים. הייתי בכלל בגב ההר. מה נשמע? שלום הרב, אשתי אמרה לי לבוא, לבקש, ללמד תלמידים. אוי, אישה חכמה יש לך. אישה חכמה יש לך. בבקשה, בבקשה. כן, בוא תדבר עם המה. זהו, הרב ראובן נתנאל, הוא ייתן לך תלמיד. כן? שלום, הרב ראובן, שלום. אשתי אמרה לי לבוא, ללמד. כן. הנה יש פה תלמיד שמאוד ישמח לשבת ללמוד איתך. ישבתי בתלמיד, זה היה התלמיד הראשון שקיבלתי. קיבלתי. אמרתי, למה לא? אני יושב בסמינר, מדבר בענייני אמונה, בסופי שבוע שם במדרשה. נדבר עם התלמיד, וגם משתמש בכישרון הטבעי שיש לי קצת, להקשיב לתלמיד, לדבר איתו על עניינים כאלו אחרים, שתף אותו בניסיון האישי שלי, קיבל תשובה. יושבים 30 דקות, 45 דקות, שעה. בורקות העיניים של התלמיד. וואלה, הצלחתי. הצלחתי. הרב ראובן, אני סיימתי עם התלמיד. יש לך עוד תלמיד? כן, יש הרבה תלמידים, יש הרבה, מעט כוח אדם והרבה תלמידים, כמו תלמיד, אתם יודעים. עוד תלמיד, עוד תלמיד. הייתי נשאר בדרך כלל. הייתי נשאר יום אחד בלילה, הייתי ישן פה בחדר 25, או במשרד של הרב ביגון. למחרת הייתי 30 יום נשאר כאן ונוסע הביתה להתאמר. נו, שואלת אותי אשתי, איזה עונג. אמרתי לך. עכשיו אתה אומר לו שאתה רוצה ללמוד יותר מיום וחצי. אבל מה יהיה? אני לא אבוא הביתה יומיים שרצופים? אני לא אבוא הביתה? מצידי תבוא בסופי שבוע. העיקר שתהיה מאושר. נשארתי עוד קצת. התחלתי ללמד פה 30 יום. כן? זאת אומרת, היא בעצם עלתה על הפתרון המעשי של הבעיה. בעוד שאצלי הלך והתפתח מחשבה של מה אני עושה, ואיך אני לעומת ההוא? באתי, שטחתי את זה בפניה. אישה נבונה. מעשית מאוד. מה הבעיה? לך למכון מהר. אבל כשאתה נמצא בתוך מצוקה של מה אני עושה בסך הכל, אתה לא חושב על פתרונות בכלל. המוח שלך לא עובד. אתה לא חושב על פתרונות. זה כל כך מציק לך, כל כך מציף אותך. עד שאתה לא מסוגל לחשוב מה באמת טוב לך לעשות, ואיך פותרים את הבעיה הזו באופן שורשי. אם יש לך חבר טוב, אישה טובה, שיכולה להסתכל על הדברים מן הצד, יכול להסתכל על הדברים מן הצד, לתת לך יצאה טובה. אם עוד שערת הנפש לא בלבלה אותך לגמרי, אתה גם מסוגל להקשיב. זה טוב. ברור השם. אז פה יש גם את היסוד ההשוואתי. אתם רואים? אז לא רק שאיזה מין חיים יש לי, בני אדם אחרים עסוקים בדברים חשובים באמת, ואיכן אני? כל היום עסוקה בדברים שכל אדם חסר דעה מסוגל לעשות. כן? ואם הראה שביתנו היא זו האחראית למהפכה, אז יזרום מהלך המחשבה שלנו בכיוון כזה. זאת אומרת, אנחנו מכניסים פה מרכיב לסיפור, הבת היא זו שעשתה את המהפכה, ונראה לאן הדמיון לוקח כאן. אנחנו עכשיו עוקבים אחרי המכחול של הדמיון, כאילו מצייר ציור. אם המהפכה נגרמה כתוצאה ממסיבה שהייתה פה אתמול, וזה דרכו של עולם שיש מהפכה, אז אני אגיד, כל הזמן אני צריכה לסדר את הסלון אחרי אחרים. אם ביתנו היא זו שגרמה את המהפכה, אז הדמיון לוקח את הבת ומעלה אותה לקורבן. כן? מה אומר הדמיון על הבת? ואם הראה שביתנו היא זו אחראית למהפכה, יזרום מהלך המחשבה שלנו, לא תמיד, אבל יכול לזרום, צריך להיזהר, צריך לפקח, בכיוון כזה. אוי ואבוי, איזה ילדים לא יוצלחים, אני מגדלת. לא אחראית, לא מתחשבת. כן? לא אכפת לה שאימא שלה עובדת קשה. בקיצור, לא מוצלחת, לא מוסרית, פראית, עושה מה בראש לה, לא מתחשבת, אנוכית, אגואיסטית מוחלטת. כן? אז מה זה אומר שאגואיסטית מוחלטת? כבר העתיד שלה מצויר בעיני האימא. זאת אומרת, הדמיון לא מפחד לצייר את הדברים, כן? לקחת אותם רחוק. כגון שיצייר לו חיה בעלת אלף עיניים, או ספינת ברזל רצה באוויר. הדמיון הולך קדימה, אין לו חוקים לדמיון. הוא בכלל לא מתחשב בחוקי המציאות. כלומר, המרכיב המציאותי היחידי זה עצם העובדה שהבת גרמה את המהפכה. אבל מכאן ואילך, הדמיון פועל על חומר הגלם המציאותי היחידי הזה. לוקחים את הבת ואת מעשיה, והדמיון בעצם מצייר את הציור שמתואר כאן. המעשים האלו מעידים על חוסר אחריות והתחשבות, חוסר סדר וחוסר מוסריות. ממילא בוא נלך הלאה, בוא נסתכל על העתיד שלה, נראה לאן העתיד הזה מוביל של ילדה כזו. מי ירצה להתחתן עם אחת כזו שלא מסוגלת לארגן את החדר שלה? מה יכול להיות הפתרון? אגב, איזה פתרון היינו מציעים לאימא הזאת? לשתף. מה? לשתף אותה. מה לשתף? את מי לשתף? דבר איתה עם האימא הזאת. אתה צופה מן הצד ורואה את האירוע הזה. מה היית מציע לאימא? הבת עשתה את המהפכה. מה היית מציע לאימא? דבר עם הילדה על חשיבות הסדר. בסדר גמור, מצוין, ודאי שהייתה נרגעת. איזה עוד רעיון יש? מה הייתם אומרים לאמא?
לדבר עם בעלה או עם מישהו, עם חברה או מישהו חיצוני שאולי תוציא אותה מהמחשבות האלה.
שיגיד לה את מה שהוא אמר, כן? הוא יציע לה הצעה לחשוב מחשבה יותר בריאה. בסדר, זאת אומרת סיעור מוחות, לדבר, כן? להביא למצב של שיח עם הבת. מה עוד הייתם אומרים לאמא הזאת? מה היית אומר לה? מה? מי סדר? האם אתה סדר? הבת עשתה את המהפכה, והאם אתה סדר? דוגמה... ילדים מאוד אוהבים את הדוגמה האישית, אבל בדרך כלל הם לא לומדים ממנה. זה מאוד נוח לילדים שאחרים עושים ממקומם. לא, אני שואל, אני רק שואל. זאת אומרת, השאלה אם זה יהיה הפתרון. ילדים מאוד אוהבים את זה, אין להם את האחריות כדי להבין כדי להקיש ממעשי האם על מה שהם צריכים לעשות. בדרך כלל, קשה להם זה. יש ילדים שכן, תלוי גם באיזה גילים. אבל אתה יודע מה? בנתונים מסוימים, הפעולה הזו היא נכונה. מה אתה אומר?
יש פעולה.
מה?
יש פעולה.
יש פעולה. יש פעולה. כן, כן. מה אתה אומר? זה יפה מה שאתה אומר, אבל בוא תציע לה לשנות את התפיסה. איך היית מציע לה לתפוס את הבת?
למה? בגלל, לראות במה השתנת, לראות. אפשר לראות מה בבעל, לראות מה בתור אימא, תהיה איפה שבאת לדחקה רואה שזה לגיטימי,
להשאיר את זה. אתה אומר להסיק מזה משהו לגבי עצמה, כן? כל הפוסל באומו פוסל. כלומר, לראות מה צריך תיקון אצלה, במידה ויש. רעיון יפה מאוד. זאת אומרת, היא משחררת הרבה מהמתח בצורה כזו, היא מעבירה או מעתיקה את מרכז הכובד לתיקון האישי שלה. יכול להיות שבאמת ההתנהגות של הבעת תלויה בתיקון שלה. יפה מאוד? מה אתה אומר? להיכנס לנעליים של הבעת. איך קראנו לזה? חלק מהתלמידים לא היו. בתקופה היא לימוד זכות. הם זוכרים שלימדנו? למדנו לימוד זכות. כן, להיכנס לנעליים של הבעת. כן, פה אנחנו צריכים באמת להיכנס לעניין של הבת ולהבין באמת את הדברים. פשוט להסתכל על הדברים מנקודת המבט של הבת, כן, ולהבין את הלגיטימציה לפעולה הזו, להבין את החשיבה שלה. גם פה אפשר להגיע לכמה מסקנות מאוד מעניינות. אגב, זה יפה, כן? לא נפרט כרגע מה יכול להיות בראשה של הבת, אבל הרעיון כשלעצמו רואים מאוד יפה. כן? צריך הרבה ענווה בשביל זה, הרבה התבוננות, התבוננות אמת, אבל אפשר להוציא מזה כמה וכמה מסקנות חשובות. יפה, יפה. כן? מה אתה אומר? פיין. לסדר ביחד. ככה קצת, זה איזשהו אולי קצת איזון של ההיצעה הזאת. כן, כן. ועוד כמה רעיונות. כן, מה אתה אומר, עומרי? וואו, אני צריך לעצור. כן, רבן, רק זה קצרה. טוב, זה מה שאנחנו, כן. אנחנו מדברים פה. כן. היא חושבת שהבת שלה כבר היא כישלון והיא לא תתחתן וכו' וכו' וכו'. כן? ואולי יש מקום לשאול, בדרך כלל הבת היא מסודרת? כן. והפעם פתאום היא השאירה בלגן. צריך להבין, ילדה שבדרך כלל היא מסודרת, פתאום היא עושה בלגן. כן? זה גם יכול להרגיע. מה היא בדרך כלל? נעצור כאן. שבת שלום.